על ספר נתיבות עולם, נתיב מילות חסדים, והמהר"ל מתחיל עם הכוח שיש בחסד להתמודד עם חולשות שיש באדם, עם עוון שיש באדם. הפסוק במשלי מדבר על החסד כאיזשהו מידה מיוחדת שיש בה כוח לכפר על עוון. הפסוק אומר, בחסד ואמת יכופר עוון. אז אתמול דיברנו על הסברה הראשונה, על הנקודה הראשונה שהסביר המהר"ל, שהחסד הוא מצליח לנתק את האדם מההזדהות שלו עם החטא, עם האבון שהוא נקלע אליו, כן, האבון שהיה חלק ממנו. החסד גורם לדבר הזה שהוא הופך את האדם שהוא מחובר למשהו אחר, מחובר למשהו כללי יותר, וכשהקדוש ברוך הוא מתבונן על האדם הזה, אז האדם, המציאות של האדם הופכת להיות מציאות שהוא יותר מתייחסת לחסד שהוא עשה מאשר לעוון. כן, זה היה היסוד הראשון, שהקדוש ברוך הוא לא מדקדק איתו על החטאים שיש בתוכו. וההסברה הנוספת שמסביר המהר"ל, זה מה שאתמול התחלנו להסביר, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר. והאדם, כשהקדוש ברוך הוא ברא אותו ישר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר, והחטא זה שהאדם לא היה נאמן ליושר האלוקי שהקדוש ברוך הוא תאמן בו. כן, האדם, החטא הוא שיוצא לגמרי מן היושר. האדם, הקדוש ברוך הוא נתן בו את הפוטנציאל להיות ישר, וכשאדם עושה עוון, כשאדם חוטא, הוא מתנתק או שובר או הורס את הקשר שלו עם היושר. והחסד מהו? החסד זה בדיוק המצב ההפוך. כלומר, יש מצב שהאדם הוא מתנכר ליושר שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו שהוא יהיה, איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, ויש מצב הפוך, שהאדם הוא דווקא דבק בטוב שהקדוש ברוך הוא יצר בו. המבחינה הזאת אומר כאן המהר"ל, יש כאן שתי הפכים. כלומר, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם ישר, או שיש באדם פוטנציאל ליושר, פוטנציאל לטוב, והאדם יכול להתרחק מן היושר, והאדם יכול להידבק ביושר, להידבק בטוב שלו. החסד, מידת החסד, מכיוון שהיא לא רק שהאדם עושה רק את הדין, אלא האדם עושה לפנים משורת הדין, אז אומר הרמח"ל, החסידות, כשהוא נכנס לפנים משורת הדין, יש לו דבקות במידה הזאת. כלומר, המידה הזאת היא גורמת לדבר הזה שהאדם הוא דבוק בדבר הזה שהוא עושה. והסבר, אז הסברת הדברים. אז אתמול קצת הסברנו שזה במובן הזה של שזה רק מותנה בדבר הזה שהאדם הוא חוזר בו מה... כן, כמו הסברנו את זה על יסוד הרמב״ם הזה, של חזרה אל דרך האמצע. אבל אני חושב, זה מה שאמרתי אתמול בסוף השיעור, שאני לא חושב שזה בדווקא, אלא כשאתה שואל את עצמך, כמה האדם יכול להתרחק מן ה... איך שהקדוש ברוך הוא עשה אותו, כמה האדם יכול להיות נאמן לאיך שהקדוש ברוך הוא עשה אותו. אז מרובה מידה טובה ממידת פורענות. זאת אומרת, ההתרחקות של האדם מהאבון היא התרחקות. וכל עוד שהאדם לא חשף את הדבר הזה שהוא במהותו דבק בטוב האלוקי, אז באמת האדם הזה הוא מלא אבון. ברגע שהאדם עושה אפילו קצת חסד, אפילו נגדיר את הדבר הזה, האדם יש לו הרבה אבונות, הוא עושה קצת חסד. הקצת חסד הוא מכיוון שבאבון המהר"ל לא מרחיב את זה פה. אבל ככה אני מנסה להסביר, שהאבון הוא ההתרחקות מהיושר האלוקי. והחסד זה לא רק להיות, לעשות את היושר האלוקי, אלא להידבק ביושר האלוקי. זה שהאדם, כן, מה ההבדל בין אם האדם צדיק לבין אם האדם חסיד? האדם הצדיק הוא האדם, כן, זה ההבדל בין החלק הראשון של המסילת ישרים לחלק השני. כן, תמיד אנחנו מדברים על זה שהמסילת ישרים יש בו שלושה חלקים. צדיק, חסיד וקדוש. אז מה ההבדל בין החלק הראשון שבו האדם צדיק לבין החלק שהאדם הוא נהיה חסיד? כן, מה הצדיק זה עד סוף מידת הנקיות. והחסידות מתחילה מאחרי מידת הנקיות, מהפרישות. אז מה ההבדל? ההבדל הוא האם האדם נשאר במדרגה הזאת של, שהאדם יודע את הדבר הזה שהוא צריך לבחור בטוב, להימנע מן הרע, והאדם נמצא במדרגה הזאת של עץ הדעת טוב הרע, הייתי קורא לזה, שהאדם הוא נמנע מן הרע כי הרע הוא ממית. הוא עושה את הטוב בגלל שבטוב יש חיים, או שהאדם הוא לא רק נמצא במדרגה של עץ הדעת טוב הרע, אלא האדם הוא דבק בטוב, הוא רוצה את הטוב, הוא מזוהה עם הטוב. והביטוי החיצוני לזה שהאדם מזוהה עם הטוב, שהאדם לא רק נמנע מהרע ועושה את מה שהוא חייב, אלא שהאדם כל הזמן מחפש, כן, כמו שהרמח"ל מתאר לנו במידת החסידות, שאדם כל הזמן מחפש איך את המקומות שבהם הוא יעשה מעבר למה שצריך. איך שהאדם יעשה מעבר למה שצריך. אז אומר כאן המהר"ל, זה נכון שמידת החסד זה בעיקר מופיע בצורה של חסד בבין אדם לחברו. אבל יכול להיות שבאמת כאן הפסוק, או הרמח"ל לוקח את מידת החסד לא רק לבין אדם לחברו, אלא למדרגה של מידת החסידות. גם בהמשך הרמח"ל, המהר"ל קצת לא ידגיש את הדבר הזה שמדובר דווקא על בין אדם לחברו, אלא על מדרגת החסידות. שמהי מדרגת החסידות? שהאדם כבר מעצמו עושה דברים גם אם הוא לא מחויב. הוא נכנס לפי משורת הדין. הכניסה לפני משורת הדין זה סימן לזה שהאדם הוא לא רק עושה את הטוב, טוב, אלא הוא דבק בטוב. דבקות בטוב זה כבר מדרגה של עץ החיים, זה כבר לא מדרגה של עץ הדעת טוב הרע. ומהבחינה הזאת, זה מה שאומר כאן הרמח"ל, המהר"ל, שכשהאדם הוא עושה חסד, ויש באדם מצד אחד חסד, מצד אחד אבון, החסד מכריע את האבון. כלומר, כשאתה שואל את עצמך בסופו של דבר, אז מהו האדם? מהו האדם? האם האדם הוא אבון או האדם הזה הוא חסד? כיוון שמידת החסד זה מידה שהיא האדם יותר דבק בה, כלומר היא יותר מבטאת את העצמיות של האדם, זה שהאדם שייך למידת החסד זה אומר שהאדם עושה את הדברים מתוך זה שהוא דבק בהם, ולכן הוא נכנס לפני משורת הדין. כן, זה שהאדם פוגע ביושר ועושה אבון, עוד לא ברור הדבר הזה שהוא דבק באבון. יש גם לפעמים מצבים כאלה שהאדם הוא נדבק באבון. כן, הגמרא מתארת את החטא של עבודה זרה ושל אמינות והעריות שיש בהם מצב כזה שהאדם נדבק, כן, בחטא. יש דבר כזה שהאדם נדבק בחטא, כן, בחטא בעל פאור, גם זה תיאור כזה שעם ישראל נדבק בחטא. אבל הפסוק הוא מדבר על אבון רגיל, לא על אבון של זה. סתם אבון, אין בו את ההידבקות באבון. כלומר, בסתם אבון האדם קורא לו שהוא עושה אבון. אז האבון זה לא מצב כזה שהוא נהיה חלק מעצמיות של האדם. לעומת זאת, מידת החסד, מה המיוחד במידת החסד? שהחסד תמיד זה מידה שהיא נהפכת להיות משהו שהוא עצמי לאדם. שאם האדם לא היה צריך לעשות והוא עושה לפנים משורת הדין, לפנים משורת הדין, זה אומר את הדבר הזה, זה סוג מידה שהיא תמיד מופיעה אצל האדם בצורה כזאת שהיא מידה שהיא מגלה את העצמיות של האדם. ולכן כשיש לאדם שייכות לאבון ויש לאדם שייכות לחסד, השייכות לחסד מכריעה את השייכות של האדם אל האבון. זה מה שמסביר כאן המהר"ל, שהחסידות, כיוון שהוא נכנס לפני משורת הדין, יש לו דבקות במידה הזאת. זה מה שמתכוון כאן המהר"ל. כללי, כן. בסדר, כן, זה הסברה. במערב אנחנו צריכים להבין שהוא מסביר הסברה על גבי הסברה. אז כל הסברה היא מוסיפה משהו, אבל זה לא רעיונות שהם לגמרי שונים. כן? זה מעמיק איזשהו רעיון ונותן לו עוד איזה צד כזה. מוסיף כאן המערל, בפסוק הרי כתוב, לא רק בחסד יחופר אבון, אלא בחסד באמת יחופר אבון. ואמר שגם באמת יחופר אבון, כי החטא הוא מעשה שקר. וכאשר הוא בא על אמת, ראוי שיהיה השם יתברך מחפה לו החטאים שהם מעשה שקר, שחטא בשביל יצר הרע, כי כאשר האדם נמשך בדבריו אחר האמת, אם כן הוא בא על האמת, דבר זה כפרה לחטאים שהם מעשה שקר. כלומר, איך שאני מבין, אני מבין כך, שבכל חטא יש שני חלקים לכל חטא. החטא יש בו, דבר ראשון, את הדבר הזה שהאדם הוא פונה אל החטא. הוא פונה עורף לעצמיות שלו, פונה עורף למה שהוא צריך להיות ישר, והוא מחליט שהוא לא יהיה דבק באיך שהקדוש ברוך הוא עשה אותו ישר. ויש אחרי כן באבון, שהאבון עצמו, אתה נדבק, אתה עושה איזשהו דבר ש... גם האבון עצמו הוא, אתה נדבק באיזשהו עולם שהוא לא קיים, כן? היצר הרע הוא מצייר לאדם איזשהו משהו דמיוני, איזה משהו שהוא נפח בלי נשמה, כן? מקום, דבר שאין לו בעצם מאחריו כלום, וכשאתה עושה את החטא, אז אתה מקבל, מנסה לקבל חיות, ממקום שאין בו חיות. אז כל עבירה יש בה שני חלקים. יש בה את הוויתור על העצמיות ואת המעבר למקום לעולם שאין בו חיות, לעולם שיש בו שקר. והכפרה, אומר כאן המהר"ל, היא דורשת גם שני חלקים. כנגד היא הנאמנות לעצמיות שלך, למה שהקדוש ברוך הוא עשה אותך ישר, אתה צריך להידבק בעצמיות שבך. זה החסד. כנגד המעבר לעולם שאין בו חיות, לעולם שיש בו שקר, אתה צריך להידבק בעולם שיש בו אמת. כן, אתה צריך להידבק באמת. שוב, אני לא חושב שהכוונה של המהר"ל שזה מותנה בדבר הזה שאתה עובר, עוזב את האבון או משהו כזה, אלא הכוונה, העמידות של החסד והאמת הן עמידות שהן הפכיות לאיך שנעשה האבון. האבון בכל עוון יש בו שתי עשיות. זה קודם כל זה שאתה לא נאמן ליושר שבך, למה שקדוש ברוך הוא ברא אותך ישר, ואתה פונה למשהו שהוא שובר את הקשר שלך עם היושר שלך. והדבר השני זה שאתה עובר לעולם, כן, החטא עצמו הוא זה שאתה מנסה לקבל ממלך חיות, לא מהאמת שבך, אלא מאיזשהו מקום שיש בו שקר. והכפרה היא גם דורשת את שני החלקים. כן, זה מה שמסביר כאן המהר"ל, בחסד ואמת יכופר אבון. על זה, אז זה ההסברה שאומר המהר"ל, הייתי מסביר מעצמי מה הפירוש של הפסוק. אבל חז"ל מפרשים, הוא בא ואומר שחז"ל אומרים פירוש אחר כאן. אבל חז"ל מפרשים הכתוב הזה, כי בעל גמילות חסדים ראוי לכפרת החטא. כי בעל גמילות חסדים יש בו הטוב הגמור שהוא מטיב לאחרים. ולאדם כמו זה יש לו זכות ודקות החומרי, ואינו אדם חומרי גמור, כי החומר אינו משפיע, רק הוא מקבל תמיד. ודבר זה רמזו חז"ל במה שאמרו, אין עם הארץ חסיד, כי עם הארץ שהוא אדם חומרי, אין לו מידת חסידות לעשות הטוב אל אחר, כי החומרי הוא מקבל ואינו משפיע לאחר. ולכך בעלי גומלי חסדים שעושים הטוב ומשפיעים לאחרים אינו חומרי, רק יש לו זכות החומר, ובשביל זה מזכך גופו וחומרו מן החטא אשר הם פחיתות החומרי. טוב, אז פירוש הדברים, מה שהמהר"ל בא ומעמיד לדברי חז"ל כפירוש אחר ממה שהוא אמר, אני חושב שכוונתו של המהר"ל היא כזאת. עד עכשיו הסברנו שהחסד הוא לא תיקון לעוון, אלא יש לאדם עוון, ומול העוון האדם משייך את עצמו אל החסד, ואז האדם שיש בו עוון ויש בו חסד, מה מכריע את הכף? החסד הוא מרכזי יותר, משמעותי יותר, תופס יותר את העצמיות של האדם, יותר משייך את האדם הזה, ולכן החסד הוא מחפר, כן, מקטין את החטא. אבל הפירוש של חז"ל הוא שהחסד הוא מתקן את העוון. הוא לא רק ש... יש עוון ויש חסד, ואז החסד הוא מקבל, נותן לאדם איזושהי, איזה משהו אחר, שהוא לא נלחם חזיתית עם העוון, ובכל אופן נוצרת כפרה מכוח זה שהולכים אחר הרוב, או מכוח שהקדוש ברוך הוא לא מדקדק עם העוון, כן, או שהאדם יותר דבק בחסד מאשר בעוון, זה היה הסברות שאמר המהר"ל. המהר"ל אומר שלדעתו, חז"ל התכוונו, מפרשים את הפסוק הזה בצורה אחרת, שהחסד הוא באופן חזיתי גורם לכך שלא יהיה עוון. העוון גרם משהו אחד, והחסד זה התשובה מהעוון. זה קודם כל החידוש של חז"ל בפסוק כאן. עכשיו, איך זה באמת עובד? וזה אומר המהר"ל כמה דברים מאוד מאוד קצרים, אנחנו טיפה נרחיב אותם, זה מושגים שהמהר"ל מדבר עליהם בהרבה הרבה מקומות, והוא מקשר את זה באמת לנושא הזה של מידת החסד. אז מה שאומר כאן, מה שאומר כאן המהר"ל זה כך, שהאדם יש בו חומר ויש באדם צורה. וזה בהרבה מקומות מופיע במהר"ל, שהחטאים הם תמיד באים מצד החומר. החטאים לא באים מצד הצורה. יש כמה מקומות שהמהר"ל מדבר על כך, שיש דבר כזה של חטא שבא גם מצורה מקולקלת. מי שלמד ספר גבורות השם, אז יש הסברה מאוד מאוד חשובה של המהר"ל, שהמהר"ל מסביר שיש שני סוגים של חטאים. יש חטא שהשורש שלו זה מצרים, שבמצרים כל החטאים של מצרים הם נובעים מזה שהם חומר ללא צורה. ויש חטאים של עמי כנען, ששם החטאים הם זה לא נובעים מזה שזה חומר ללא צורה, אלא זה מזה שהצורה היא מקולקלת. כלומר, החטאים של עמי כנען זה לא מזה שאין צורה, אלא מזה שהצורה היא מקולקלת. אבל מי שלומד שם טוב את המהר"ל מבין שגם אצל כנען הקלקול של הצורה בגלל שזה צורה מוטבעת בחומר. כלומר, הצורה שם היא כביכול לקיחת הציורים שיש בחומר ושימוש כביכול עם הכוחות שיש באדם, כוחות של צורה ועיוות הצורה עד כדי כך שהתואבות של עמי כנען זה לקחת את, להתייחס אל הצורה בעולם, אבל גם את הצורה להוות ולהפוך אותה כצורה שהיא מוטבעת בחומר. אז אני חוזר באמת לדבר הבסיסי הזה, שהמהר"ל אומר שהשורש של החטאים נמצאים בחומר, והשורש של התיקון נמצאים בצורה, כן, בצורה שהיא אינה מוטבעת בחומר, כלומר צורה שהיא לא המשכה של החומר, או 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 כן הגדלה של החומר, אלא צורה שהיא מניגה את החומר. כן, אז הסברת הדברים, הסברת הדברים זה שהקדוש ברוך הוא יצר, הקדוש ברוך הוא ודאי הוא הצורה העליונה ביותר. הצורה זה יש, כן, אנחנו נמצאים בעולם שיש אידאה, שיש איזה רעיון, שיש איזשהו משהו מופשט עליון, אינסופי, שהוא בא לידי ביטוי בצורה הזאת של צורה. הקדוש ברוך הוא, שהוא יצר עולם, העולם שלנו הוא עולם חומרי. אז הקדוש ברוך הוא יצר עולם כזה, שהקדוש ברוך הוא רצה ליצור עולם, שהצורה העליונה, הרעיונות העליונים שהם נמצאים בבסיס העולם, כן, האור שנמצא בבסיס העולם, הוא לא יישאר רק בצורה מופששת עליונה של צורה, אלא הוא יתגלה בצורה של חומר. כן, הוא יתגלה בצורה של חומר. כלומר, החומר הוא צריך להיות, החומר צריך, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שהעולם, העולם הוא עולם של חומר, שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, שהקדוש ברוך הוא הצורה של העולם. כן, הקדוש ברוך הוא הצורה. והקדוש ברוך הוא ברא עולם, שהוא עולם חומרי, שבריאת העולם זה בריאת עולם חומרי, שהחומר יקבל את הצורה. שהחומר יקבל את כן, את האידאות ואת הרעיונות ואת הרוח שיש בצורה שיצרה את העולם. זה בסיס בריאת העולם. כן, שהקדוש ברוך הוא עלה ברצונו שהשכינה תתגלה בתחתונים. כלומר, שהצורה תתגלה בחומר. כן, אפשר להגיד ככה.
יש גשם של
המהר"ל,
לא?
מה?
משתמש בגשם בתור דימוי למשהו חומרי. כן. אני מכיר שיש חילוק
בין גשם לחומר
וצורה. מה אתה מתכוון?
גשם זה מה שיוצא מהשילוב של שניהם ביחד. חומר זה בלי, בלי, בלי הצורה.
אה. והגשם זה החיבור שיש בין החומר לצורה. טוב, יכול להיות. בכל אופן, כשם שככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז גם האדם הוא עולם קטן. הרי העניין של בריאת האדם זה שהאדם ידמה לקדוש ברוך הוא. האדם צריך להידמות לקדוש ברוך הוא. ואיך הקדוש ברוך הוא נדמה לקדוש ברוך הוא? גם האדם עצמו הוא בנוי בצורה כזאת. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בצורה כזאת, שיש בו את החלק של הצורה. וכל אדם ואדם, כל אדם ואדם יכול להיות בו רוח, יכול להיות בו את החלק שהוא יכול להופיע את הצורה של האדם, את המיוחדות של האדם, את האידאות שיש באדם, את הרוח שיש באדם. ויש באדם גם חומר. והתכלית של האדם, הייעוד של האדם, כן, מתי האדם ידמה לקדוש ברוך הוא? כשכמו שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, ובוודאי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והוא מופיע את הצורה, והוא שולט על הצורה, הצורה היא, כן, היא כל כולה, היא אמצעי, וזה רק המקום שהוא צריך להיות גילוי לאור האלוקי. אז הקדוש ברוך הוא השאיר, או כן, הקדוש ברוך הוא בעצם השאיר את התכלית הזאת, את הייעוד הזה, שהצורה היא תופיע בחומר, הוא השאיר את זה לישראל. כן, ישראל, זה מהותם של ישראל, שיש להם את הכוח, שיהיה להם צורה שהיא לא מודבעת בחומר, כן, צורה שהיא זכה, תאורה, צורה שהיא לא מוגבלת בחומר, אלא צורה שהיא מנהיגה את החומר. וככה זה הייעוד של כל עם ישראל כעם, וזה גם ייעוד של כל אדם ואדם, כל אחד ואחד. יש בו חומר וצורה, והייעוד שלנו להופיע את הצורה בחומר. במקומות מסוימים גם המרן מסביר שזה לא זה שהחומר לא מוסיף לאדם. כלומר, יש, כן, השלמות של האור האלוקי זה, בהתגלות של האור האלוקי, השלמות של האדם זה כשהאדם הוא צורה שהיא מתגלה בחומר. כלומר, אי אפשר לוותר על החומר. ברגע שאתה תוותר על החומר, אז זה ימעט את צלם האלוקים של האדם. כלומר, צלם האלוקים של האדם הוא באמת הדבר המופלא הזה של, של צורה שהיא מתגלה בחומר. אבל התנאי לכל, התנאי לזה, זה שהחומר הוא יונהג על פי הצורה, שהחומר יהיה, שהצורה היא תהיה המוח והלב של האדם, והחומר יהיה בסך הכל כלי העשייה של הצורה, כן, שהחומר יהיה רק הידיים והרגליים של הצורה. אז המטרה של האדם, או התיקון של האדם הגדול ביותר, זה שהאדם, את כל העשיות שלו, הוא צריך לעשות מתוך הצורה שבו. כל פעם כשהאדם ייתן לחומר, כשהאדם ייתן לצד של החומר שבו להרים את הראש, ולהביא לידי ביטוי את החיות שבו במנותק מן הצורה, שמה השורש של החטא. החטא הוא תמיד קשור לזה שהחומר התנתק באיזושהי מידה מהצורה, כן, הצורה, והחומר הוא נהפך להיות איזה משהו שהוא עומד בפני עצמו. הנתק הנתק שנוצר בין החומר לבין הצורה, שם יש את נקודת החטא. זו התפיסה שהמהר"ל בכמה וכמה מקומות מסביר לנו. זה בעצם היסוד של הקדושה. כן, היסוד של הקדושה אומר את הדבר הזה, אנחנו נמצאים בעולם שיש בו טבע, שהוא מוטבע בחומר. ומושג הקדושה אומר את הדבר הזה, שאתה לא, אסור לך לאפשר אף פעם לטבע להישאר כמות שהוא. תמיד אתה צריך לקחת את הטבע ולקדש אותו. מה הכוונה לקדש אותו? לתת לו את הצורה המיוחדת שהוא צריך להתגלות. אם אתה מניח לטבע להיות מה שהוא, שם לפי המהר"ל השורש של החטא. כלומר, חומר שהוא עומד לעצמו, והוא לא ככלי להופעת הצורה, שם יש את, את הנקודה של החטא. זה באופן כללי. עכשיו, במה תלוי באמת שהאדם יצליח להופיע את הצורה בחומר, ושהחומר הוא לא יהיה עצמאי? זה תלוי בוודאי, בשני הדברים. זה תלוי, אז זה מה שהמהר"ל כאן מסביר לנו. שזה בוודאי תלוי בדבר הזה, שהאדם צריך לשים לב לזה שיש בו צורה. האדם כל הזמן צריך לפתח את הצורה שיש בתוכו. כן, יש, כן, האדם כל הזמן צריך לזכור ולהגדיל ולהיות מודע ולהאיר את זה שיש בו, זה שיש בו צורה. זה שיש בו צורה. כי אם לא יהיה לאדם צורה גדולה, אז החומר לא יהיה לו למה להתבטל. החומר הוא מתבטל כשיש מישהו שיכול להתבטל אליו. אם האדם לא מגדיל את הצורה שבו, אז החומר אין לו למה להתבטל. אז החומר מתחיל להיות לעצמו, ושם, כמו שאנחנו אמרנו, שורש הנפילה, שורש החטא. אז העבודה הגדולה ביותר זה שאדם צריך להגדיל את הצורה שלו. המהר"ל יסביר בהמשך, החסד לא, כן, לא בא לפתח את הצורה של האדם. לא זו מידת החסד. מידת החסד אינה באה להגדיל את הצורה של האדם. זה התורה. כן, אנחנו מדבר על זה שיש, המהר"ל פה עושה לנו סדר בין האור של התורה, האור של הקורבנות, של התפילה, והאור של החסד. זה שלושת העמודים שהעולם עומד עליהם. תורה, עבודה וגמילות חסדים. והמהר"ל בעמוד הראשון הוא עושה לנו את הסדר בין שלושת היסודות האלה. אז אנחנו כבר מנסים להתחיל לעשות סדר. התורה עניינה להצמיח, להגדיל את הצורה שיש באדם. החסד, מה עניינו? זה מה שכאן מסביר המהר"ל. החסד, כדי שיהיה חיבור נכון בין הצורה לבין החומר, אז צריך להגדיל את הצורה שיש בך, אבל לא פחות מכך חשוב לטפל בחומר, שהחומר יהיה סוג חומר כזה שיכול לקבל את הצורה. זה מה שכאן אומר כאן המהר"ל, שיש חומר שהוא גס, ויש חומר שהוא זך ודק. כלומר, יש חומר שהוא חומר שהוא יתאים לזה שהצורה תפעל בו, ויש חומר שהוא יתנגד לזה שהצורה תפעל בו. זה שני סוגים של חומר. כלומר, האדם צריך לעשות שתי עבודות. האדם צריך להגדיל את הצורה שבו, אבל האדם גם צריך לא פחות מכך להכין סוג חומר כזה, שהוא יהיה חומר שמתאים לחיבור אל הצורה, בצורה הנקייה, בצורה הנכונה. ואומר המהר"ל, שמי עושה את החומר מחומר שלא מתאים לחיבור עם הצורה, לחומר שמתאים לחיבור עם הצורה, זה החסד. כלומר, בסופו של דבר, כשאתה שואל את עצמך, מה המדרגה של האדם? המדרגה של האדם היא קשורה למערכת היחסים בין הצורה לבין החומר. ממה מושפעת מערכת היחסים בין הצורה לבין החומר? מהעוצמות שיש בצורה, ומסוג החומר שהוא מתחבר אל הצורה. ואתה צריך לעבוד על שני הדברים האלה. כן, זה אחרי כן הוא יביא, שזה לא כל כך פשוט צריך לעבוד על שני הדברים האלה. כן, או בהמשך הוא יביא את המחלוקת בין רבא לבין אביי. שרבא אמר שבעיקר לעבוד על תורה, ואביי אמר צריך לעבוד גם על תורה וגם על גמילות חסדים. אנחנו נדבר על הנקודה הזאת, אז, אבל בוודאי, כולם מודים לדבר הזה, שהמערכת הזאת היא תלויה בצורה, ככל שהצורה היא עליונה יותר, גדולה יותר, משמעותית יותר, יותר ממלאת אותך, יותר אתה כולך נהיה דבוק בצורה שבך, שזה מה שקובע את הקשר שיש בין הצורה לבין החומר, וכולם גם מודים לדבר הזה שהחומר, יש חומר שהוא יענה לחיבור לצורה, ויש חומר, זה מה שהוא קורא לזה כאן, חומר שיש בו זכות ודקות חומלי, ויש, שהוא אומר המהר"ל, שזה מגדיר ממילא שהאדם הוא לא חומרי לגמרי. מה הכוונה, האדם לא חומרי לגמרי? הוא לא חומרי כחומר כזה שהוא השורש לחטאים, ויש סוג חומר שהוא חומר שגורם, יכול לגרום את החטאים. אז מה הפירוש? מה הפירוש של חומר זך מול חומר גס? אז בשביל הממשלה נאמר, כן, בשביל ההסברה אנחנו נאמר, אם אנחנו מכירים בחומר, כן, בעולם שלנו, אנחנו מכירים שיש לנו את יסוד האפר, יש לנו את יסוד המים. יש, נכון, יש גם את יסוד הרוח ויסוד האש, אבל בוא ניקח בשביל ההסברה את יסוד האפר ואת יסוד המים. אז החומר הגס, זה נמשל ביסוד של האפר. והחומר הזך יותר, כן, הוא נמשל ביסוד של המים. מה ההבדל בין מים לבין אפר? המים זה חומר שהוא לא עומד על שלו. כן, אתה מכניס מים, תמיד הוא יקבל את הצורה של הכלי שאתה מכניס. כלומר, יש במים את התכונה הזאת שהוא יקבל כל הזמן את הצורה שאתה נותן למים. מול החומר, שזה קשה מאוד לזה. אתה צריך להשקיע, אתה צריך לעשות מאמץ גדול כדי שהאפר, כן, כדי שהאדמה, כדי שהאפר תקבל תקבל צורה מסוימת. יש משהו באפר שהוא סתמי כזה, הוא לא רוצה לקבל, כן, הוא לא מקבל צורה. זה דבר אחד. דבר שני, המים הם זקים, כלומר, הם שקופים כאלה. כן, האור יכול לעבור דרך המים. החומר הוא מהווה מסך, מחיצה. כן, הוא מהווה מחיצה. אז אנחנו צריכים לשאוף לדבר הזה, שליצור לעצמנו סוג חומר, שהוא חומר שהוא יותר, לא במקרה התורה נמשלת למים. כלומר, יש משהו שהתורה נמשלת למים בגלל הדברים האלה שאנחנו הזכרנו, אז אנחנו צריכים לשאוף לכך שהחומר שלנו יהיה סוג חומר זך ודק, שיהיה לו זכות ודקות, ושלא יהיה חומר גס. עכשיו אומר המהר"ל, אז מה הקשר לחסד? מה הקשר לחסד? שהחסד הוא הדבר שיכול לעזור לנו להפוך את החומר שלנו לחומר זך ולא לחומר גס. אז אומר המהר"ל, זה יסוד שמופיע בהרבה מקומות במהר"ל, שאחד מהתכונות של החומר, כן, הדבר שמגדיר חומר גס, זה שהחומר הוא מקבל, החומר הוא רק מקבל, והחומר הוא לא משפיע. מה הכוונה שהחומר הוא מקבל והחומר הוא לא משפיע? זאת אומרת, החומר זה יש לו מציאות. כן, החומר יש לו איזושהי, יש איזושהי חיות בחומר. השאלה היא, האם החומר חושב שהחיות נמצאת אצלו, וממילא הוא ישאב את כל חיות שהוא מוצא בעולם, הוא ייקח את זה בשביל להגדיל את החיות שיש בו. כן, זה הכוונה שהחומר הוא מקבל. מה הכוונה החומר מקבל? החומר חי את עצמו, הוא חושב שהחיות נמצאת אצלו, וממילא הוא גם הוא כל הזמן רוצה לקבל עוד ועוד חיות, הוא רוצה לקחת כל חיות שיש בעולם, הוא רוצה, הוא רואה אותה בעיניים של חומר. הוא לא מכיר בדבר הזה שיש חיות אחרת, כן? וזה זה החומר שהוא רק מקבל. וזה, ברגע שיש חומר שהוא נשאר עם התכונה הזאת שהוא מקבל, אז הוא חומר שהוא לא יוכל להתחבר לצורה. כי הוא חומר שהוא לא מקבל את הדבר הזה שהחיות נמצאת בצורה. כן, אנחנו אומרים, יש חיות עליונה, יש חיות בצורה של אין סוף, יש חיות בצורה שהיא לא מקומית, שהיא כוללת יותר. זה החיות שהיא מופיעה בצורה של צורה. והחיות הזאת, יש בה כל הזמן חידוש, היא לא מוגבלת, היא משתנה כל הזמן, יש בה חיות אינסופית, זה הצורה. הצורה היא צורת, יש בה חיות בצורה של אינסוף. החומר יש בו חיות בצורה של מקום וזמן, בצורה מוגבלת. החומר הגס זה החומר שהוא לא מבטל את עצמו, הוא לא מכיר בדבר הזה, הוא לא, אין בו את ההכרה הזאת ואת צורת החיים האלה, שהוא מכיר בזה שיש חיות יותר גדולה ממנו. וממילא הוא לא מוכן לוותר על החיות שלו. הוא חושב שאם הוא יוותר על החיות שלו הוא ימות. ובעצם זה בדיוק הפוך. אם אתה תהיה כלי למשהו אחר, אם אתה תהיה חלק מחיות כללית יותר, אז אתה תתחיה הרבה יותר. אז זהו החומר שהוא יוצר את הקיבעון, הוא יוצר את המסך מפני החיות היותר גדולה. ועל זה אומר כאן המהר"ל. כשהאדם עושה חסד, האדם עושה חסד עם כל החיות שלו, עם כל האישיות שלו, גם עם החומר שלו. כשהאדם עושה חסד, הוא בעצם, זה תרגול לחומר שהחיים לא נמצאים רק אצלו, אלא שיש חיים כלליים יותר. שהחיים לא נשארים בדבר הזה שהוא שומר על מה שיש לו, אלא בזה שאתה מחלק את מה שיש לך קצת חיים. שאתה מחלק את החיים האלה עם, 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 עם מישהו אחר, ואתה מוכן לוותר כביכול על זה שכל החיים יהיו רק אצלך, אלא אתה מבין את הדברים, מבין את הדבר הזה שהחיים הם כלליים יותר, והחיים נמצאים גם במקום אחר. זה התרגיל לחומר, להפוך את החומר מחומר גס לחומר זך. זה מה שכאן מתכוון המהר"ל. באה גמילות חסדים, יש בו הטוב הגמור שהוא מיטיב לאחרים. לאדם כמו זה יש לו זכות ודקות החומרי, אינו אדם חומרי גמור, כי החומר אינו משפיע, רק הוא מקבל תמיד. וזה מה שאמרו חז"ל, אין עם הארץ חסיד. כי עם הארץ שהוא אדם חומרי, אין לו מידת החסידות לאסוף טוב אל האחר. כי החומרי הוא מקבל, אינו משפיע לאחר. לכן, בעלי גמילות חסדים שעושים הטוב ומשפיעים לאחרים, אינו חומרי, רק יש לו זכות החומר. כלומר, זה שני סוגים של חומר. ובשביל זה מזכך גופו וחומרו מן החטא, שהם פחיתות חומרי. טוב.